אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
ישראל משנה כיוון במלחמה מול איראן, והיום היא חזקה וחשופה יותר מאי פעם. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
הפרסומים האלה, ועוד שורה ארוכה של פעולות שלא ניכנס אליהם, הביאו לזעזוע עמוק גם בציבור האיראני, שפתאום מבין שמשמרות המהפכה הם לא כל כך חזקים ואומניפוטנטים כמו שהם טוענים, והם קצת מאבדים שליטה.
לאורך שנים, גם אם חשדנו שלישראל יש יד במוות מסתורי של מדען גרעין איראני כזה או אחר, המדיניות הישראלית הייתה עמימות. העמימות הזאת הייתה נהוגה לא רק במשימות אלומות על אדמת איראן, אלא גם במשימות סודיות של זרועות הביטחון ברחבי העולם. בתקופת בנט חל שינוי. ישראל כבר לא מסתתרת מאחורי החיסולים. דוקטור רונן ברגמן, ידיעות אחרונות וניו יורק טיימס, איך אתה מסביר את השינוי הזה?
באחת הפעמים היחידות שאני זוכר בפוליטיקה ובתפיסת הביטחון של ישראל, they first shoot, then they talk. זאת אומרת, זה לא איזה שהם דברי רהב של אנחנו נגיב בזמן ובמקום. המלחמה החשאית עם בין ישראל ואיראן לא נפתחה עכשיו, היא לא תיפתח, היא מתנהלת כבר הרבה מאוד זמן. את יודעת שרון, עד לפני 3.5 חודשים, הייתי אומר פשוט שמלחמות היום, במאה ה-21, זה לא מתנהל בטורי טנקים גדולים שכובשים שטחים באירופה. היום אני כבר לא אומר את זה. אבל בין ישראל ואיראן מתנהלת מלחמה שיש לה, היא לא על שטחים, היא לא בטורים של טנקים, כמו שאנחנו לצערנו רואים באוקראינה, אבל היא כן מלחמה שככה מתנהלת היום. אין הרי בישראל ואיראן גם שום מגע קרקעי, האיראנים מנסים לייצר את המגע הקרקעי הזה דרך גבול שהם בונים נגדנו בצפון ובדרום, אבל אין להם יכולת הרי לפגוע בנו קרקעית באופן הזה, ולכן המלחמה הזאת מתנהלת בעצם בכל, הייתי אומר, הפרדיגמה, בכל הממדים האפשריים, באוויר, בים, בבשה, בסייבר, ועכשיו המלחמה היא כל כך חשאית שמתנהלת גם במישור הגלוי, בתקשורת הגלויה.
המהלכים החדשים שישראל נוקטת בהם הם חלק מדוקטרינת התמנון, כפי שכינה אותה ראש הממשלה היוצא נפתלי בנט.
איראן נוקטת מול מדינת ישראל באסטרטגיית חנק התמנון, כלומר לפיתה אסטרטגית והתשה רציפה של ישראל באמצעות שליחי איראן, בכדי לפגוע בכלכלה שלנו, ביכולתנו לקיים כאן חיים נורמליים, וכל זאת על מנת לשבור את
כוח... האסטרטגיה היא להקות ולהפתיע את האיראני מתחת לחגורה בשטחם.
על פי פרסומים זרים, מערכת הביטחון של ישראל החליטה שהיא מגיבה בזמן הקצר ביותר על פעולות שאיראן מבצעת באחד מהממדים האלה, לאורך ולרוחב המזרח התיכון, איפשהו, לא מול אותו ארגון מיליציה, ארגון טרור, חמאס, חיזבאללה או כאלה, אלא מול איראן, בתוך איראן. שתיים, הורחבו מאוד סוגי המטרות בתוך איראן שמותקפים, אם בעבר זה היה בעיקר גורמים שקשורים לפרויקט הגרעין האיראני, שזה הסכנה המרכזית מבחינתה של ישראל, עכשיו מותקפים גם גורמים שקשורים בתוך איראן, גם גורמים ומתקנים, כלומר אישים ומתקנים שקשורים לתעשיית הג'ונס, הכתבאמים, גם לטילים, וגם לפעילות המבצעית של איראן, או פעילות הטרור בשפתנו, הפיגועים בשפתנו, נגד ישראלים, לא במקומות שזה מתרחש. זה עושים כבר הרבה מאוד זמן, אלא ממש בתוך איראן. והדבר השלישי שישראל עושה הרבה יותר עכשיו, זה להחצין את המבצעים האלה. כלומר, לא רק לעשות, אלא גם לוודא אם למישהו לא היה ברור, והיה ברור, אבל אם למישהו זה לא היה ברור בעולם שישראל עושה את זה, היא אומרת, הנה אנחנו עשינו את זה, פעם היו אומרים, צריכים להיזהר, לא לתקוע לאיראנים את האצבע בעין. זאת אומרת, לעשות, אבל לא להשפיל אותם בפומבי. היום אומרים, לא רק את האצבע, אלא את כל היד, כדי שהם ידעו, וכל העולם ידע, בתקווה שזה אולי ישכנע אותם להפסיק.
אבל גם המלחמה על התודעה עברה שינוי דרמטי. ישראל בעבר לא לקחה אחריות על פעילויות מבצעיות מול איראן וסוריה, גם אם היה לנוח שיחשדו בה. יש כאן תפנית משמעותית בדרך שבה ישראל לא חוששת יותר שידעו שהיא עומדת מאחורי חיסולים וסיכולים על אדמת איראן, וגם תקיפות אוויריות בסוריה ומתקפות סייבר על מתקנים רגישים.
קודם כל, זה ברור שהמימד הזה, הגלוי, הוא חלק בלתי נפרד, הוא לא סרח עודף, כמו שחלק מראשי קהילת המודיעין, בעיקר בעבר, פחות בהווה, חשבו. כי למשל, חלק גדול מהכישלונות של אותה יחידה 840 בכוח קוץ של משמרות המהפכה, שניסתה לפגוע בישראלים, לחטוף, להרוג, תיירים, אנשי עסקים, בשורת מקומות בנגיד שלוש שנים האחרונות, סבבה, דובאי, אבו דאבי, קולומביה, ניירובי, קפריסין, איסטנבול, אני יכול להמשיך ברשימה הזאת. היא נכשלה פעם אחרי פעם אחרי פעם. מה מתברר? שאנשי היחידה הזאת, אחד מהם כבר, סגן מפקד היחידה, מי שפקד על המבצעים בזירה הקרובה לאיראן, מי שבשם קולונל חודאי כבר, לא איתנו אחרי שבפעולה שיוחסה לישראל, אנחנו פרסמנו בניו יורק טיימס שקורות אמריקאים גם שמעו מישראל שהיא זו שעשתה את זה. היחידה הזאת לא דיווחה, או ראשי משמרות המהפכה, לא דיווחו לממונים עליהם, כולל לא למנהיג הרוחני, לעלי חמנאי, שהם מנסים להוציא לפועל פיגועים או פעולות חטיפה נגד ישראלים, וזה לא מצליח.
הכישלונות האיראנים נודעו לציבור בדרך מפתיעה. ערוץ טלוויזיה דובר פרסית בלונדון, איראן אינטרנשיונל שמו, החל לפרסם בחצי שנה האחרונה הרבה סיפורים על המודיעין הישראלי.
והפרסומים האלה, ועוד שורה ארוכה של פעולות שלא ניכנס אליהם, הביאו לזעזוע עמוק גם בציבור האיראני, שפתאום מבין שמשמרות המהפכה הם לא כל כך חזקים ו... אומניפוטנטים כמו שהם טוענים, וחוטפים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ממי שהאיראנים בעצמם מזהים כאנשי המוסד. והנה, בגלל הלחץ התקשורתי הזה, עוד פעולה ועוד חיסול ועוד פיצוץ ועוד קוואטקופטרים שתוקפים מתקן לאיתור טילים, התהפכה המשוואה. אם בדרך כלל האיראנים אומרים על כל דבר זה המוסד הישראלי, פתאום עכשיו, פרנס פסיכי, העמיתה היקרה והמעולה שלי בניו יורק טיימס שמכסה את איראן, עבור העיתון, ואנחנו מתקלים בתופעה מדהימה, האיראנים עושים, שלטונות איראן, עושים את הכל, כדי שלא יוודע על הפעולות הישראליות, פשוט כי זה, איך אני אומר בצרפתית, זה פשוט פדיחה.
השינוי במלחמת התודעה הביא למשוואה הפוכה. האיראנים מסתירים את הפגיעות הישראליות בכוחותיהם, ואילו לישראל די נוח יותר מאי פעם, שמייחסים לה את הפעולות הנועזות.
היו שני מדענים שהורעלו, והיו מאמצים עצומים, פרנס כמובן בכישרונה הגדול הצליחה לעקוף אותם, אבל מאמצים עצומים של גורמי הביטחון והמודיעין במשטרה באיראן, ללחוץ על קרובי המשפחה והחברים שלהם, המכרים שלהם, לא לספר מה קרה להם, ואם לספר אז זה בסך הכל שהם מתו באופן תמים לחלוטין בגלל איזה קלקוקבה, זאת אומרת שני מדענים שקשורים לפחות לפי חלק מהפרסומים לגורמי ממשל בפיתוחים צבאיים באיראן, שבאותו זמן ממש לוקים באיזה קלקול קיבה מוזר, ומתים בהפרש של יומיים במרחק של 400 מייל אחד מהשני באיראן. ברור שזה מקרי לחלוטין. אז זה דבר מדהים שהאיראנים מנסים עכשיו על כל פעולה להגיד או שהיא לא קרתה, או שהיא חס וחלילה לא קשורה לישראל, פשוט כי כל דבר כזה נותן להם תחושה של בוקה ומבולקה, של פרנויה, של היסטריה. הם רואים מרגל של המוסד מתחת לכל מיטה ומעבר לכל פינה, ולהפוך אותם באמת המעגלים הכי סודיים, או אמורים להיות הכי סודיים של המהפכה האסלאמית, להפוך אותם לכל כך שקופים.
מי האחראים לשינוי המדיניות הישראלית, ומה יקרה תחת ראש הממשלה לפיד? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
שלום, כאן אופר שלך. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא, עם אופר שלך.
עם אופר שלך. האיראנים ספגו בשנה האחרונה פגיעה משמעותית ביכולות, ובנוסף גם פגיעה מורלית קשה. לפי גורמים בישראל ובאיראן, חוסיין טייב, מפקד המודיעין, הוא עבר מתפקידו בעקבות הכישלון לפגוע במטרות ישראליות בטורקיה.
اصلا طالبان بخوان یه نیروی در مقابل فضای مشترکی که رقبا ایجاد کردن
סגן נשיא איראן לשעבר מוחמד עלי אבטהי צוטט כמי שאמר לניו יורק טיימס כי הפעולות הישראליות ערערו את ארגון הביון האיראני, כשהפגיעות האחרונות הביאו לחשדנות גדולה ואפילו לפרנויה במשמרות המהפכה.
יש תמונה מדהימה שמסתובבת ברשתות החברתיות באיראן, שצולמה לפני שנתיים וחצי באספה של הפיקוד הבכיר של משמרות המהפכה. בקדמת התמונה רואים את קאסם סולימני, מפקד כוח קודס, איש המבצעים החשוב ביותר באיראן, אמרו עליו שהוא כמו בונו המאומץ של המנהיג הרוחני חמינאי. מאחוריו רואים את ראש מנגנון המודיעין של משמרות המהפכה, חוסיין טייב, ומאחוריו רואים את עלי נסירי, שהיה אז מפקד יחידות שומרי הראש, הבטחת האישים של משמרות המהפכה. עכשיו, תראו את התמונה הזאת, אחד מהם מצא את מותו בפעולת התנגשות שארצות הברית לקחה עליה את האחריות, ועל פי כמה פרסומים בעולם ישראל הייתה מעורבת בה, אם לא ניהלה את רובה. והאיש השני, ראש מנגנון המודיעין, פוטר, כי הוא לא הצליח למנוע את החדירה הישראלית לתוך המנגנון, ועלי נסירי, פרנס ואני מפרסמים, הוא שם בכלא אחרי שנחשד שהוא מרגל ישראלי. זאת אומרת, זה איזושהי התפרקות של המערכות, יש האשמות חריפות. מאז שסולימני איננו, כוח קוץ בעצם, שהיה היחידה המרכזית לפעולות מחוץ לאיראן, בעצם היחידה אולי הכי חשובה במערכות המודיעין והביטחון של איראן כולה, תחת המפקד החדש שלו, הגנרל כהני, שהוא איש חיוור מאוד יחסית לסולימני, היא מאבדת את הבחורה, יש יחידות אחרות שמנסות לנגוס בה, וכולם נגד כולם, בוקה ובבולקה, פאודה בפאודה, האיראנים, זה משבר אמיתי. צריך אבל גם לזכור, זה לא פעם ראשונה, מאז 2017, איראן והמיליציות והארגונים והמדינות הסמוכות על שולחנה, חטפו מכות בלי סוף.
כדי לנסות ולהבין מה חולל את השינוי, צריך להסתכל על העיתוי. בעבר ישראל הקפידה על מדיניות של עמימות ופעלה על אדמת איראן, אבל בעצימות נמוכה יותר.
הערב אנחנו נציג לעולם מידע שלא נחשף אף פעם. מדובר בהישג מודיעיני מן הגדולים שידע מדינת ישראל.
נכון, היו פעולות בהן התגעתה ישראל, כמו הברחת ארכיון הגרעין האיראני, אבל בשנה האחרונה חל שינוי משמעותי.
עכשיו, מה היה בשנה האחרונה? צריך להסתכל על לוח השנה. ביוני נכנסו שני אנשים לתפקידם, אחד זה ראש המוסד דוד ברנע, והשני זה ראש הממשלה לשעבר עכשיו, נפתלי בנט. עכשיו, האנשים האלה שהם אנשים שונים, אבל בסופו של דבר מולידים שורה של מבצעים, על פי פרסומים זרים, בתוך איראן, באינטנסיביות רבה מאוד. עכשיו, ובסופו של דבר, ההחלטה היא החלטה של הדרג המדיני. והדרג המדיני החליט ויש פה לא מעט סיכונים גם. איראן למשל יכולה להגיב באופן, בינתיים סיכלו את כל התגובות שאיראן ניסתה להוציא, בעיקר בטורקיה, נגד תיירים ישראלים, אבל שווי בנפשך שרון שאירוע אחד כזה היה מצליח. הרי היו מיד מאשימים אותם, שבגללם דמם של ישראלים נשפך, ואז האחריות נמצאת עליהם. אבל זה לא קרה. ובינתיים מה שכן קרה, זה טלטלה, רעידת אדמה, אפשר לבחור לזה עוד כל מיני ככה מילים בומבסטיות, בשלטון באיראן, כשנחשפו שקרים של חלק ממנגנוני הביטחון והמודיעין כלפי הדרג המדיני שם, כשהציבור כולו רואה אותם במערומיהם כשהם לא מצליחים להגן, ולא מצליחים להוציא לפועל נקמה, והם קצת מאבדים שליטה.
שינוי הדוקטרינה המבצעית והתודעתית מגיע לסיור במהלך שיחות הגרעין של איראן עם המעצמות.
And today we're going to be discussing a broad range of challenges including Iran. What I can say to you, Iran will never get a nuclear weapon on my watch, as they say.
ארצות הברית של ביידן בעלת אינטרסים שונים מבעבר, ולא בטוח שההתנגדות הידועה של ישראל להסכם הגרעין תתקבל הפעם באוזניים קשובות.
הסכם הגרעין, יש כאלה שאמרו שהוא לא ייחתם אחרי שישראל שכנעה את ארצות הברית שלא להוציא, לא למחוק את משמרות המהפכה מרשימת הארגונים התומכים בטרור. אני שותף לדעה שזה כנראה לא נכון. והאיראנים יוותרו כאן ופשוט ירוויחו את זה במקום אחר, ינהלו מסע ומתן. יש לשני הצדדים, קרי לארצות הברית ולאיראן, אינטרס אסטרטגי לחתום על העסקה, ונראה לי שהיא בסוף תחתם. ישראל מנסה גם לשפר עמדות בתוך העסקה, וגם במידה מסוימת אולי להראות לארצות הברית, תראי מי את חותמת, הרי זאת מדינה תומכת טרור. ואז הדברים האלה נמשכים. אני חושב שהם בסוף לא ישפיעו על עצם החתימה. מה שכן השתנה בינתיים, זה שיש גורמים בכירים מאוד בקהילת המודיעין הישראלית, שאומרים גם שעבר, גם בהווה, שאומרים, עדיף לנו הסכם, אפילו שהוא הסכם רע, על זה אין ביקוח, או לא הסכם טוב לישראל, מאשר אי הסכם. כי אי הסכם, מדינות העולם שמתעסקות עם הרבה בעיות, אוקראינה, דברים אחרים, פשוט יעזבו את הנושא הזה, וישראל תפסיד כמה שנים של שקט שהייתה יכולה להרוויח. אם יהיה הסכם, כדי להכין אופציות אחרות, אולי השלטון ייפול, ואולי ישראל תתקוף או תוכל לתקוף צבאית באיראן.
רונן, לפני סיום, מה דעתך אישית לגבי שינוי מדיניות העמימות?
אני קורא פה בתקשורת מדי פעם הערות של שנים מלומדים שככה מבקרים בחריפות מדיניות פתיחות כזו או אחרת של גורמי המודיעין. אני רוצה להזכיר שעיתונאים לא אמורים להגיד לממסד להגיד כמה שפחות. הם אמורים להגיד לממסד להגיד כמה שיותר. ובאותה נשימה גם להזכיר שאנחנו מדינה היחידה בעולם המערבי שמפעילה צנזורה לפני פרסום. אני חושב שקהילת המודיעין הישראלית שמפעילה צנזורה ובנויה ב-DNA של להגיד כמה שפחות, צריכה להגיד הרבה יותר, כמובן בלי שזה פוגע באינטרסים ביטחוניים, אבל כאן זה הגיע ממש לאבסורד. מדינת ישראל, כחלק מהמלחמה על התודעה, עושה כל מה שהיא יכולה כדי שכל העולם, בשורה של כלי תקשורת שאימה אני עומדת בקשר, ידעו שהיא עומדת מאחורי פעולות כאלה ואחרות, בדיוק בגלל זה ש... חשבו שדווקא מדיניות האצבע בעין היא המדיניות הנכונה. אבל התקשורת הישראלית נמצאת תחת פיקוחה של הצנזורה הצבאית, והיא לא יכולה להגיד את הדברים האלה, וזה מגיע באמת לסיים של אבסורד, שאתה רואה את כל הפרשנים והכתבים מתפתלים תחת איזשהו פרסום, אמירה על פי פרסומים זרים, אבל הרי זה באמת משחקים בכאילו, ואני אגיד עוד דבר, אין אפילו מקרה אחד בהיסטוריה שבו יכולה הצנזורה או מערכת הביטחון להוכיח שהשימוש במילים על פי פרסומים זרים מנע מהאויב להגיב על פעולה, וכשלא השתמשו, האויב דווקא כן הגיב. זה הכל משחקים בכאילו שאנחנו משחקים עם עצמנו, כאילו אנחנו מגידים פה על איזשהו סוד, למרות שהסוד הזה לפחות ידוע לכולם.
רונן ברגמן, תודה רבה לך.
מלא מלא תודה.
המלחמה הגלויה והעוצמתית שישראל מפגינה בשנה האחרונה מניבה ללא ספק תוצאות, הן במישור המבצעי והן התודעתי. אמנם ראש הממשלה החליפי בנט, שהיה אחראי לשינוי רף הפעילות מול האיראנים ודגל בדוקטרינת התמנון, עדיין מחזיק בתיק איראן.
אני עומד לפניכם ברגע הזה ואומר מכאן לכל מבקשי רעתנו, מעזה ועד טהרן, מחופי לבנון ועד סוריה. אל תנסו אותנו.
עם זאת צריך לזכור שראש הממשלה נכנס לפיד, ייאלץ להתמודד עם הלחץ האמריקני להתקדם עם הסכם הגרעין, ואולי אפילו לצמצם את העצימות בפעילות מול האיראנים. השאלה אם זה ישפיע על פעולות נועזות נוספות, כמו אלו שיוחסו לישראל בשנה האחרונה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי. אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, להזין לפרק נוסף על שיחות הגרעין. חפשו את הפרק מה קורה באיראן. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, אני עונה. וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקת הסגדות, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד עומרי יואב, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.